שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש עולת ראייה חלק א', ואנחנו בעמוד רש עין ב'. יש פה ספר ואף אחד לא משתמש בו, וזה נורא חבל. זה חלק ב', אז לכן לא משתמשים בו, אז זה כבר לא כל כך חבל. טוב, בעמוד רש עין ב', המלך הקדוש. המלך הקדוש הוא הסיום, נוסח הסיום של ברכת אתה קדוש בעשרת ימי תשובה. אז על זה יש סוגיה בברכות. ברכות, ואמר רב בר חיננה סבא משמי דרב. צריך כנראה שזה חסרה פה איזה מילה, רבי חייא בר חיננה סבא, הוא אמר רבה בר חיננה סבא משמי דרב, תודה רבה. כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. זה הסוגיה. אז מה זה קודם כל אומר האל הקדוש או אתה קדוש? אז כל הברכה סובבת מסביב למושג הקדושה. מסביר הרב, עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה. ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם שהכולים לו. אבל נשים לב שההגדרה של המושג קדושה כאן איננה הקדושה המהותית, הקודש, כי אם מעמד הנפש. כן, כמו שמצאנו בדברי רבי פנחס בן יאיר, שתורה מביאה לידי זהירות, זהירות לזריזות, פרישות וכולי, עד שמגיעים יראת חטא מביאה לידי קדושה. אז שם לא מדובר על הקדושה בתור מהות, אלא מדובר על הקדושה בתור מידה. מובן? כי הרי פה הרב אומר, הגדרה לכאורה מוזרה מבחינה תחבירית אפילו. הקדושה זה שכל הפעולות הן למען הקדושה. תחליט. אתה לא יכול להגדיר את הדבר על ידי עצמו. אלא שבהתחלה המילה קדושה, בתחילת המשפט של הרב, זה מציין את המידה בנפש. ובהמשך זה מציין את המהות, מהות הקדושה, נכון? יש הבדל. מה? כן. אז זה מה שאומר כאן הרב, עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית, יש סיכוי גם בסוף שיהיה פה שקט ונוכל לתת שיעור כמו בן אדם, אבל בינתיים כולם מפטפטים פה בפינות. עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה, ואפילו הפעולות השפלות. זאת אומרת, זה מה שמסביר רמח"ל בביאור מידת הקדושה בספר מסילת ישרים, שהאדם הקדוש, כל הפעולות שלו הן בעלות ערך. כי כיוון שאותו אדם דבוק באלוהות, המחשבות שלו הן מחשבות של דעת אלוהים, ממילא אפילו האבנים אומרות, עליי יניח צדיק ראשו. ברור שאבנים שצריך שהצדיק יניח עליהם את ראשו, הם אבנים לשם השינה. כשאדם ישן, הוא לא עושה שום פעולה מחשבתית, הוא לא לומד בשעה שהוא ישן. ואם כן, זאת פעולה שפלה, השינה, לעומת המחשבה של הערנות. אלא שעלי יניח צדיק ראשו, אפילו הפעולות השפלות הן בעלות ערך, אכילה, שתייה, חיי אישות וכו'. כל הדברים האלה מקבלות ערך. כי אין בפעולות הקדוש פעולה שהיא לתכלית שפל כלל.
יעקב החלום גם היה בקדושה.
כן, זה בדיוק העניין. זהו, זה בדיוק העניין. זה הוכחה. מה שאתה אומר, זה הוכחה למה שאמרנו. אתה מוכיח מה שאמרנו. שאצל יעקב, כיוון שהוא אדם קדוש, לכן האבנים אפילו, הכרית שלו, היא בעלת ערך. מי יזכה להיות הכרית של הצדיק? ברור. אז אומר, כי אין בפעולות הקדוש פעולה של התכלית שפל כלל. על כן, האיש הקדוש, כל מעשיו לשם שמיים. זה הגדרה של האדם הקדוש לפי המסילת ישרים. אך, יש הבדל בין גילוי קדושת הנהגת השם מתברך הראויה לשם מלך, ובין גילוי קדושת הנהגתו הראויה לשם אלוהות. כן, הרי כל השנה אתה אומר, האל הקדוש זה אלוהות. בעשרת ימי תשובה אתה אומר, המלך הקדוש. מה ההבדל בין הקדושה המייחסת לבורא שם אלוהות, לבין קדושה המייחסת לבורא שם מלך? זאת השאלה.
ישעיהו אומר, אתם עדיי ואני אל.
נו, ואז מה?
אמרתי, ואני מלך, הרב התנפל עליי.
התנפלתי עליך? לא מאמין. אני מכבד את הגיל, אני לא יכול להיות. טוב. כן, מה?
אמרנו שאדם ישן הוא לא לומד.
נכון.
למדנו שכמה רבנים, כמו הרי הקדוש...
כן, זה הקדושים. הקדושים, אתה צודק. הקדושים, השינה שלהם זה לימוד. אומרים שהארי ז"ל, כשהוא היה ישן, היה לומד מה שאי אפשר ללמוד במשך אלפי שנים. כן. על כן האיש הקדוש, אך יש הבדל בין גילוי קדושת הנהגת השם יתברך הראויה לשם מלך, ובין גילוי קדושת הנהגתו הראויה לשם אלוהות. כי מצד הכלל, כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה גם מן הרשעים, שמות רבה, ויש בהם צורך לעולם, אלא שהרשע יגמול רע לעצמו שבחר בדרך הרע. והנה המלך מבחין בין טוב לרע, ואת הרע הוא מחלה ואינו סובל לו כלל. אמנם מצד המידה האלוהית הכל נכלל בכלל הטוב, כי הרע יוסבל מצד שכשישובו החוטאים יהפך לטוב. זאת אומרת,
לא הבנתי, הרב אמר שיש הבדל בין אל למלך, מה בדיוק ההבדל?
זה בדיוק מה שאנחנו מנסים ללמוד עכשיו.
זה בדיוק.
לא הבנתי.
ברור שלא הבנתם, כי רק
הבנתי,
אין פלא שלא הבנתם. אני אסביר לכם גם למה. בגלל שרק התחלנו לקרוא ולא הספקנו להסביר את דברי הרב. אבל היית כנראה עסוק בלהקשות שלא הבנת. במקום שננסה להבין. הבה ננסה להבין. חכם שלמה. הבה ננסה להבין. מה כתוב כאן? מה? אז יש, מה ההבדל בין מלך לאל? מלך יש לו תפקיד. מה התפקיד של המלך? לחלות את הרע. מלך במשפט יעמיד ארץ. בשביל מה אתה צריך מלך? שלא יהיה פה בלגן. מי עושה בלגן? הרעים. בא המלך, מחלה את הרעים. בשביל זה יש מלך. מה שאין כן אלוה, אלוה הוא מסתדר גם עם הטוב, גם עם הרע. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, גם דרך עושה רצונו, וגם דרך עוברי רצונו. גם עוברי רצונו ממלאים תפקיד בעולם, נכון?
לשם המלוכה.
לשם המלוכה, נכון. אז מה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לפעמים פועל בתור מי שמחלה את הרע, ולפעמים בתור מי שסובל את הרע. נכון? זה משתנה לפי הזמנים. הנה, הוא אומר ככה. והנה, כל השנה סובל הקדוש ברוך הוא את הרע. מסכים? כן? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה מסכים שיהיה רע? לא בעיה שלך, אני מסכים שיהיה רע בעולם. הרע יש לו תפקיד, גם הרעים יחזרו בתשובה. כדי שישובו ממנו בעשרת ימי תשובה. בעצם המטרה היא עשרת ימי תשובה, שאז הם יחזרו בתשובה. על כן, נקרא האל הקדוש, כי מצד היכולת האלוהית, גם הפעולות, השפלות, הרעות, אין לתכלית קדושה.
אדם קדוש לא יכול להיות מלך.
קדוש? הוא לא יכול להיות מלך, נכון. זה מה שנאמר בהמשך הפסוק. מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות, מה זה איש תרומות? זה הכהן, יהרסנה. כלומר, אם אתה תשים איש תרומות בראש הממלכה, זה יהרוס את האדמה. ולכן, הכהנים שנהיו מלכים בימי החשמונאים לא ידעו איך להתנהג. ובעצם, הם הפכו להיות יותר רעים מהמלכים ההליניסטים מסביב.
לא יכול דרישה ממלך להיות קדוש בעצם.
לא הקדושה הזאת, נכון. מה, החשמונאים היו רעים? כן, החשמונאים היו רעים. אני לא מדבר על הדור הראשון. הדור הראשון כולם צדיקים מתוקים. אחר כך יש בעיות קשות, רציחות, ניאוף, דברים לא נעימים בכלל, מה שהולך שם.
דוד היה גם מלך וגם איש קדוש.
אז השאלה היא, האם אפשר לקרוא לדוד קדוש? בשום מקום לא ראינו, לא באמת, אף פעם לא ראינו בשום מקום שדוד יקרא קדוש.
ראינו, דוד עבדי, כמו האבות.
דוד עבדי, חסיד, מצינו את הביטוי חסיד. אבל מעניין שהביטוי קדוש לא מצאנו. אני לא בא להגיד שלא, אני רק אומר שלא ייחדו לדוד את השם הזה. נכון? על משה כתוב קדוש? טוב, בסדר, משה הוא מחוץ להיסטוריה. כלומר, ברגע שאתה מחוץ להיסטוריה, הכל יכול להיות מאוחד. אבל עובדה שמחוץ למשה יש איסור לערבב בין הרשויות. כהן, מלך, שופט, נביא, זה תפקידים שונים. כן, אז זה מה שאומר כאן הרב. זו שאלה מעניינת, כן? למשל לגבי בועז, כן מצאנו שהוא היה קדוש. הסבא רבא של דוד המלך, כן מצאנו שהיה קדוש. אבל הוא לא היה מלך. טוב.
הייתה לו בעיה, כל הבנים שלו הלכו בגלל שעם הנוח הסיפור.
זה נכון. תודה.
אלישע הקדוש כתוב.
אלישע קדוש, כן. אלישע זה כתוב מפורש.
גם נביא.
גם נביא, כן. אבל מלך הוא לא היה. טוב. אז מה אומר כאן? אבל בעשרת ימי תשובה נקרא המלך הקדוש, שאז הגיע הזמן של החוטאים לשוב. קדושה? הנה, הרב כאן נותן הגדרה למעלה בשורה הראשונה, שבוודאי קראת. עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה, ואפילו הפעולות השפלות. כי אין פעולת הקדוש פעולה, אין בפעולות הקדוש פעולה שהיא לתכלית שפל כלל. על כן, האיש הקדוש, כל מעשיו, לשם שמיים.
אם זה רק פעולה
אחרונה
בחייו, כמו
אחר? מה זה משנה? אתה עכשיו נכנס לרזולוציה שאיננה מן העניין. אתה שואל מה הגדרה של אדם קדוש. אדם קדוש, כל מעשיו, לשם שמיים. זה הגדרה.
מה גם עושה עבירות, כאילו, כביכול?
אפילו העבירות שלו, כן? הרי כתוב בכל דרכיך דעהו, אפילו לדבר עבירה.
יכול להביא דברים כמו...
עכשיו טעות. נכון?
יותר קרוב אלינו, לא יודע כל מיני רבנים שמסובבים.
זה יכול להביא להרבה דברים רעים, נכון, נכון, נכון. זה יכול להביא להרבה דברים רעים. כלומר, מושגים, ככל שהם יותר עליונים, הם יותר מסוכנים.
אז איך אתה יכול להגיד, אחרי שאתה רואה רב נגד עושה עבירה, כי יכול להיות קדוש, אתה יכול להגיד...
אסור לעשות עבירות.
אין, אבל כל...
גם לאדם קדוש אסור לעשות עבירות. זה בהגדרה. אני פה יוצא בהכרזה כוללת, אני נגד עשיית עבירות.
יש, הנה, יעל ואסתר.
מה?
אולי עבירה נשמע, יעל ואסתר, ויעל עוד נביאה נקרא.
אז זה כבר לא עבירה. עבירה נשמע זה כבר לא עבירה. עבירה נשמע זה לא עבירה. זה בעניין. זה כבר כלול בהלכה. כן? אבל לעבור עבירה זה אסור. גם לאדם קדוש. אבל מה, זה נכון שיכולה, יש כאן סכנה שאדם יאמר לעצמו שהוא בעבירתו עושה פעולה קדושה. ומצאנו לפעמים באמת גם שאנשים גדולים יש היתר של את לעשות לשם מפירות תורתך, לשם קיום התורה. ומזה אפשר להחליק, זה נכון. אבל איך אמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. החיים לא פיקניק. המקור של זה? מהמציאות. זאת אומרת שאנחנו לא רואים אנשים מסתובבים ברחובות עם ציידניות. שאם לא כן, זה היה הוכחה שהחיים הם כן פיקניק. זאת אומרת, אז מה? זה קשה, זה מסוכן וכולי, אפשר להחליק. אז צריך לא להחליק. כן, יש בגמרא במנחות מדוע העולם הזה נברא בה'. כי ההה זה למטה, זה פתוח למטה, אפשר ליפול.
אבל אפשר לצאת מהצד.
אז אומר, אז למה פתוח מלמעלה? בשביל בעלי תשובה. שואלת הגמרא, למה שלא ייכנסו מאיפה שנכנסו? מאיפה שיצאו? כלומר, תיכנס, נפלת מהתחתית, תעלה מהתחתית. למה צריך עוד פתח? אומרת הגמרא, למה מסתייעה מילתה? למה מסתייעה מילתה? כלומר, לא ילך. למה לא ילך? אחרי שאדם נפל אל הרע, הוא צריך להוסיף כוח. ולכן הוא צריך פתח נוסף. ולכן צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במקום של בעלי תשובה. כי הצדיקים הגמורים הם עומדים בתחתית ההא, לא נופלים. הם שם במקום חלק והם לא נופלים. בעלי תשובה הם צריכים לשלוח סנפלינג כלפי מעלה. בסדר? לכן הם לא באותו מקום.
לא, זה לא באותו מקום. מה שהרב אמר זה כאילו לא
באותו... הם במקום אחר בהא.
לפני המקום אחר בהא. אבל בעלי תשובה... מקום אחר בהא...
הם לא באותו מקום. כן. כי מקום שבעלי תשובה עומדים זה הפתח העליון של ההא, החלון הקטנצ'י. ואילו הצדיקים גמורים, הם מרשים לעצמם להיות בתחתית ההא והם לא נופלים.
זה קשה שכתוב עם רבקה ויצחק, אינו דומה צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. יותר שצדיק בן צדיק יותר מחוזר בתשובה לפי זה.
אני אסביר לך. למה אינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע? כי אם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. מה אני אמרתי? לכן, זה הכי קשה. כלומר, כיוון שאביו צדיק, הנטייה הטבעית של כל אדם זה להתנגד לאביו, בין עם פסיכואנליזה, בין בלי פסיכואנליזה. כן? יש לאדם איזו נטייה נגד אביו. ולכן, אם הוא צליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, סימן שהוא צדיק בזהות הפנימית שלו, בעצמיות שלו. ברור? לכן, אפשר לומר, צדיק בן צדיק הוא בבחינת בעל תשובה. לעומת זה, צדיק בן רשע, זה חשוד. למה אתה צדיק? אבא שלך רשע, ברור שאתה תהיה צדיק. דווקא, כדי לעשות לו דווקא. בסדר? ולכן, כל החילונים ששמותיהם רן וארז ותידר, יש להם ילדים שקוראים, יש להם ילדים גיטל ומנדל וכו'. כן? כן. מה? לא אמרתי מאיפה לומדים את זה. זה כתוב בגמרא במסכת מנחות. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהפסוק כי ביה השם צור עולמים, שהעולם נברא, השם יצר את העולם ביה, יוד וה. אז זאת אומרת שיש לו שני עולמות. עולם הבא נברא ביוד, עולם הזה נברא בה. בסדר? פועינו. אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אבל בעשרת ימים תשובה, נקרא המלך הקדוש. שאז הגיע הזמן של החוטאים לשוב. ואם לא ישובו, חס ושלום יתנהג עמהם במידת משפט. וקדושת המלכות היא מתגלה בזה. שאינו סובל דברים רעים ושפלים. אז זה קדושה, אז כנראה שכן אפשר להגיד על מלך שהוא קדוש, אבל זה קדושה מסוג אחר. שני סוגי קדושה. יש קדושה סובלת, יש קדושה שופטת. בסדר? הקדושה הסובלת מסכימה לתת מקום לכל, והקדושה השופטת היא מסיקה את המסקנות מזה שאדם לא עשה תשובה. יוצא לפי זה שהביטוי המלך הקדוש והמלך המשפט זה ביטויים קשים. זה לא ביטויים נעימים. אתה אומר, המלך בשדה. המלך בשדה, אז עכשיו תיזהר. כן. נמצאת הקדושה מצד מידת האלוהות, כמו שאומר, האל הקדוש, היא שאפילו הדבר הרע הוא לתכלית טוב ועומד להיות מתוקן. והקדושה שמצד המלכות היא שאין רע במציאות והרע נדחה ונשאר רק הטוב. וממילא, בשעת הנהגת האלוהות במידה של האל הקדוש, הוא אוהב צדקה גם כן עם המשפט. הצדקה היא לסבול את הרע זמן המשפט. ואהבת המשפט היא שעל כל פנים הרע נסבל באופן שיצא ממנו טוב. ולא שייך לומר עצם המשפט, כי לא נגלה עדיין. מה שאין כן בסרט ימי תשובה, שהנהגת המלך הקדוש נתגלתה לדחות את הרע לגמרי. שאז המלך מתעצם רק במידת המשפט, וצדיקים לבדם ירשו ארץ. כן? זה סוג הדרשות השונות קצת ממה שאומרים בדרך כלל על הביטויים המלך הקדוש והמלך המשפט. אתה חונן. אז אגב, זה אומר שבעשרת ימי תשובה צריך לעשות תשובה. נכון? אז שזה אומר. יש במחזורים כתוב, נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. נכון? נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. מה זאת אומרת? הרי עשרת ימי תשובה הם נקראים ימי תשובה בגלל שזה המציאות של העולם. העולם עושה תשובה. ואני מצטרף. אם כבר זה העולם עושה תשובה, אז גם אני. או. כן. הכוונה שהוא חוזר אל מקורו. זאת תנועה כללית של ההוויה, שהיא חוזרת אל מקורה. זה נקרא לעשות תשובה. מה אני אמרתי? נו, אז למה אתה אומר האנושות? איך ההוויה עושה תשובה? זה פשוט מאוד, כל דבר שווה למקורו. כל תנועת חיים היא התרחקות והתקרבות בחזרה. משל, למה הדבר דומה? לגומי. אתה מותח, בוינג, נכון?
כן. מה ההבדל בין אחרי שהוא חזר לפני שהוא יצא?
בינתיים הוא קנה את הזכות. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בורא, הוא שם בחוץ. נכון? זה הפשט של המילה ברא בארמית. ברא, בחוץ. נכון? אם שמים אותי בחוץ, מה אני רוצה? להיכנס. זאת אומרת, עצם האקט של הבריאה, ברגע שאדם או הבריאה מודעת להיותה נברא, אז הנבראת, אז זה יוצר תנועה של, של שיבה. במובן הזה, תשובה קדמה לעולם. כלומר, התוכנית שתהיה שיבה, זה כבר קדם למציאות. תשובה קדמה לעולם. עד כאן אתה הייתי? יוצא לפי זה... איך עצים ואבנים שווים? יש הרבה דברים, הרבה דרכים לעצים ואבנים לשוב. למשל, אחד הדברים שעשו העצים והאבנים זה שהם הפכו בסוף להיות האדם. נכון? אתה אוכל תפוחי אדמה לפעמים?
כן.
אז זאת אומרת שהאדמה עשתה אותך, ואתה עכשיו לומד תורה. זאת אומרת, אשרי תפוחי האדמה שהפכו להיות דברי תורה. זאת אומרת שיש עלייה, יש חזרה אל המקור, אל הנשמה אפילו. כל זה בזכות הצ'יפס, עם או בלי קטשופ. כן. ושלא לדבר, לפי תורת האבולוציה זה עוד יותר חזק. שאנחנו רואים תנועות עולמיות של מיליארדי שנים, שבסופו של דבר הם הופעת הנשמה, מביאות להופעת הנשמה. כן.
דוגמה
בעלי חיים. אה? אז צריך למצוא דרכים. אנחנו לא נתקדם עכשיו לרשימה של כל הדוגמאות האפשריות. הבאתי דוגמה. בסדר? כן. טוב.
דווקא, בעשרת ימי תשובה הייתי אומר שיהיה דווקא הנהגה של אלוהות ולא של מלך, כי בסופו דבר זה מאוד נעשינו כזכויות ו...
נכון, נכון, אז זה מה שקצת תמוע פה, נכון? לכן הדגשתי את זה, שזה ההפך מהדרשות הרגילות.
כן, לגמרי.
כן, אבל אפשר להבין שזה הולך ביחד. זאת אומרת, אחד הדברים שמעוררים אותי לעשות תשובה זה הפחד מן הדין, לא? אני ירא, אולי ישפטו אותי לרעה, נכון? זה מה שיקרא תשובה מיראה. אז יש דבר כזה, יראת העונש אפילו.
עיקרי בתפילה. טוב,
בסדר. מה הבעיה שלך עם זה? מה? מה?
אני כל הזמן שומע תשובה עכשיו...
נו, אז הגיע הזמן שישמע משהו אחר. תהיה קצת ליברלי, פתוח, לרעיונות חדשים. כל הזמן אותם מדרשות, שבלונות, מה? די. אפשר משהו זה חדש קצת, נכון? כן. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לאתה חוננתנו, לאתה חונן. אז יש קודם כל הערה פה בהלכות למעלה, בעמוד רש עין ג' בהלכות של הרב צבי יהודה. אתה חוננתנו במוצאי שבת ויום טוב. א', אומרים הבדלה בחונן הדעת. ואפילו נזדמן שיבדיל על הכוס מקודם. תגיד, אני כבר עשיתי הבדלה, אז בשביל מה אני צריך להגיד אתה חוננתנו? אנחנו כבר עשיתי הבדלה. אבל גם אם עשית הבדלה לפני כן, תגיד אתה חוננתנו. ואם התחיל מאתה חוננתנו, יצא. כלומר, אם הוא לא אמר אתה חונן, אלא התחיל בטעות, במקום להגיד אתה חונן לאדם דעת ומלמד נוש בינה, אמר אתה חוננתנו. אם טעה ולא אמרה, ונזכר אחר שאמר ברוך אתה השם בסיום הברכה, אינו חוזר. ואסור במלאכה. עד שיבדיל על הכוס, או שיאמר על כל פנים, ברוך המבדיל בין קודש לחול. ואם אין לו להבדיל בלילה על הכוס, וסובר שגם למחר לא יהיה לו, צריך לחזור ולהתפלל אם נזכר כשסיים תפילתו, אבל אם לא סיים תפילתו, חוזר לברכת אתה חונן, ואם נזכר קודם שומע תפילה, יאמרן נא ושומע תפילה. הכוונה, אם הוא סבור שלא יהיה לו כלל אפשרות להבדיל על הכוס, לא היום ולא מחר. כגון שהוא בטרק בהימלאיה, ונשבר לו בקבוק היין וגם בקבוק הבירה, וכל מה שנשאר לו זה תה וקפה. על זה לא עושים הבדלה, נכון? והוא יודע שהוא נמצא במרחק של מאות קילומטרים מכל מקום יישוב. אז במצב כזה הוא צריך לעשות הבדלה בשומע תפילה, אם הוא עדיין לא סיים תפילתו. בסדר? טוב. לא יבדיל בתפילה, וקודם שיבדיל על הכוס טעם, כן? זאת אומרת, הוא אכל, למרות שאסור לאכול לפני הבדלה, צריך לחזור, זה במידה והוא לא אמר את החוננתנו, חוזר, צריך לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפילה. ג' המתפלל שחרית תשלומין למוצאי שבת, אם לא יבדיל על הכוס, יבדיל בתפילה שניניה. סתם ככה, אם לא אמרתי ערבית, לא התפללתי ערבית, אני עושה פעמיים שחרית. אבל אז אני לא צריך להגיד את החוננתנו, זה בתנאי שהייתה הבדלה. אבל אם לא אמרתי הבדלה, אני כן אומר, אתה חוננתנו בשחרית. בשנייה. בשנייה, כמובן. כי השנייה היא תשלומין, לא הראשונה. כן.
אם לא אמרת
חוננתנו, הוא לא, לא.
ואחד, ואחד.
רגע, על מה אתה מדבר? על ההלכה האחרונה שקראנו עכשיו? כן, לא, זה לפני האחרונה. לא יבדיל בתפילה.
לא
אמרת חוננתנו.
ואחד
אחרי, נכון, והוא עוד לא עשה תפילה, הוא לא עשה על הכוס, עדיין. הוא לא עשה את ההבדלה על הכוס.
כן. אז חזור תפילה עכשיו.
זה מה שהוא אומר.
תחילה. למה הוא בא לי? כי אנחנו למדנו...
זה הלכה מחודשת, נכון? נכון.
לא, אני מחודשת, אבל למדנו שאפשר להביא שלושה ימים אחרי...
נכון.
ולא הצמידו את זה, אם אמרת או לא אמרת, אתה יכול נותנו. זאת אומרת שיש מצב שבאדם שלושה ימים לא יאכל, ובשלושה ימים לא אוכל...
אתה תדבר על משהו אחר. אתה חוננתנו, צריך להגיד בכל מקרה. אסור לו לאכול כל זמן שהוא לא יבדיל על הכוס. מה הבעיה בזה?
אבל אם לא יבדיל...
לא יבדיל? נכון, נכון.
עכשיו...
השלושה ימים לא יאכל, מה קרה?
זה המשמעות של זה?
זה המשמעות, כן. אז הגיע הזמן שתשמע. הוא לא יאכל שלושה ימים. אלא אם כן, אין לו ברירה. או שהוא שחר, פתאום אחרי שלושה ימים, בסוף שלושה ימים, אה, אני כל הזמן אוכל ולא עשיתי הבדלה. וואה. זה יכול לקרות מצבי אלצהיימר וכל יום, כן.
זה שמי שמתפלל תחזור על התפילה. ומי שמתפלל תחזור על התפילה,
יוצא לחובה. לא שבוע טוב, אלא ברוך המבדיל בין קודש לחול. טוב.
אני לא מוכן לא מוכן לסתם, משום שהרב אליהו היה אומר, הוא היה אומר, ספר לנו, אבל השלום, שהוא היה, אם היה יוצא לו לבין הגמונית, או שתקטוב משהו בחנות, היה אומר לשבוע טוב, שיענה לו שבוע טוב, ככה,
כאילו, זה כמו, יפה, יפה.
יוצאת שבת, זאת אומרת, בשעון והכל מספיק, ורוצים להדליק אור, מספיק שאומרים, מבדיל בין קודש לחול ומדליקים, לא?
ברוך המבדיל בין קודש לחול, זה נכון, מה שאתה אומר, אנחנו מדברים על אכילה, לא מדברים על מלאכה.
יצא ידי, יכול לאכול אחרי זה?
לאכול לא. יש הבדל, אכילה תלויה בהבדלה על הכוס, מלאכה תלויה במבדיל בין קודש לחול. זה שני דברים.
הוא אמר בתפילה ואין לו יין, אז הוא גם יצא.
הוא יצא, ולכן מותר במלאכה. לאכול לא. בגלל שהוא לא עשה הבדלה בכלל. זה עונש, זה הנישו אותו. כי אסור לאכול לפני שאדם מבדיל. זה במידה, במיוחד אם הוא לא יבדיל בתפילה. אם הוא יבדיל בתפילה ואכל, אז למרות שהיה אסור, אבל עדיין מקילים איתו. אבל אם הוא גם לא אמר, אתה חוננתנו, וגם אכל לפני הכוס, צריך לחזור ולהתפלל. שני הדברים ביחד. המקורות לכל ההלכות האלה נמצאים בסוף הכרך השני. הרב ציודה שמה כתב באריכות את המקורות של כל ההלכות שלו. זה ספר מעניין, אגב, המקורות של הרב ציודה. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לעולת ראייה. בשביל זה אנחנו צריכים לחזור אחורה לעמוד רש עין ג' אתה חונן לאדם דעת. אמר רבי עמי, גדולה דעה שניתנה בתחילת ברכה של חול. כן, הברכה הראשונה שמבדילה בין חול לקודש, ברכת אתה חונן, היא על הדעת, אז גדולה דעה. גדר הדעה הוא להשתמש בכל דבר, גם השפל שבתשמישים, לתכלית המעלה. והנה, כלומר, הדעת זה מה שמאפשר להגיע אל הקדושה. והנה, בשעה שהאדם עוסק בענייני מעלות וקדושה, אפילו לא תהיה דעתו גדולה. נקל הוא שיעשה הדברים לתכלית השלמות. אבל כשעוסק בענייני חול, צריך דעה הגונה לשעבדם לתכלית המעולה כדת חכם הרואה את הנולד. ועל זה נאמר, בכל דרך אחד האהו, שאמר בקפרה, שהיא פרשה קטנה שכל גופה תלויים בה. זאת אומרת, אם אתה עוסק בענייני קדושה, גם אם אתה אדם עם מעט דעת, אתה מגיע לכוון לשם שמיים. אבל אם אתה עוסק בענייני חול ואתה רוצה לכוון את זה לשם שמיים, צריך יותר דעת. בסדר? וזה ההבדל, לכן בתחילת הבקשות של חול מבקשים תוספת דעת. מה שאין כן, בתחילת הבקשות של יום השבת לא מבקשים דעת. כי לא צריך. כי זה מה שהוא אמר מקודם, אם הקשבת. עוד יותר קשה אם ככה. בסדר, אני לא אמרתי שאתה לא בסדר. אני רק שופט את המצב, זה הכל. כן. אז הוא אומר שבשעה שהאדם עוסק בענייני מעלות וקדושה, אפילו לא תהיה דעתו גדולה, נקל הוא שיעשה הדברים לתכלית השלמות. כן? אני עכשיו, למשל, אני שמש של בית הכנסת. כל הפעילויות שלי הם לשם עניינים שבקדושה. נכון? אני מסדר את הסידורים, אני מתקין את הספר תורה לקריאה, אני דואג שיהיו כיפות לנכנסים, ואני מטפל במחיצה בין אנשים לגברים, ואני מתקן את התפילין, ואני דואג לשעון שבת, אז אני כל הזמן, ואני מכין את הקידוש לשבת בבוקר, ושיהיו חלות, ויש קופת צדקה. במה אני עושה כל היום? אני שבקדושה. לכן, זה לא קשה במצב כזה, כשאני עוסק בעניינים שבקדושה, לכוון את מעשיי לשם שמיים. כי המעשים שאני עושה ממלא, הם מעשים שהם לשם שמיים. אוקיי? לעומת זה, כשאני עוסק בענייני חולין, אני משקיע בבורסה. אני צריך לעשות מאמץ מיוחד, דעה רחבה, כדי לכוון את זה לשם שמיים. עד כאן זה מובן?
מובן.
זהו, זה מה שהוא אמר.
אתה רוצה להגיד שאלה אחרת.
והיא?
אני
לא הבנתי מה הדבר הזה, שאדם שעוסק בלימוד תורה יהיה פטור מסליחות? איך יעלה על הדעת? זה לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. לא מקבל, קשה לי לקבל את זה. טוב. כולם אומרים? לא. 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 מה פתאום? מה פתאום? תשאל אותי. מה, אני לא כולם? גם אני חלק מכולם, לא? אני לא יודע, זה קשה מאוד לקבל דבר כזה. קשה מאוד. מה פתאום? מה פתאום? תיקון חצות גדול מסליחות? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי תיקון חצות זה מידת חסידות. סליחות זה מנהג של כל ישראל. איך יכול להיות שמידת חסידות תדחה מנהג של כל ישראל? חוץ מזה שזה לא באותו זמן. תיקון חצות זה בחצות. סליחות זה באשמורת הבוקר. אז איך אחד דוחה את השני? לא הבנתי. כתוב שקמים באשמורת הבוקר לסליחות. הרמב"ם כותב, נהגו כל ישראל להשכים בין ראש שנה ליום הכיפורים. אז אני לא מבין איך אפשר להגיד שתיקון חצות יהיה גדול מסליחות או ידחה סליחות. זה בכלל אותו זמן, זה גם מישהו ששחרית יותר חשוב ממנחה. ולכן מישהו ששחרית פטור ממנחה. מה איזה מין דבר זה? לא מבין את הקטע. טוב, לא יודע מאיפה לקחתם את זה. עכשיו, אז מה שאומר כאן הרב, בימות החול צריך יותר דעת כדי לכוון את הכל לשם שמיים. לכן, בתחילת ימות החול אני מבקש שדעת כדי שיהיו כל מעשיי לשם שמיים. וזהו בכלל מאמר חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שכתב הרמב״ם בחמישים משמונה פרקיו, שהוא מאמר מופלא ונאמר בכוח אלוהי שחיברו בו אחרים ספרים ולא השלימו. הרמב״ם שם בסוף פרק חמישי של שמונה פרקים אומר, פרק חמישי מסביר איך כל מעשה שאדם עושה, לימודי, מעשי, לא משנה מה, משמש למטרה של דעת השם. בסדר? הוא אומר, וזה מה שאמרו חכמים, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. הוא אומר, ותראה כמה מופלאים דברי חכמנו, שאמרו במילים מועטות, עניין גדול, שאחרים כתבו בו ספרים שלמים ולא השלימו. וזה מוכיח שמאמר זה נאמר בכוח אלוהי בלא ספק. כן? כלומר, היכולת להגיד במעט מילים עניינים גדולים, זה כוח אלוהי, כך כותב הרמב״ם. עכשיו, מי זה האחרים שכתבו ספרים ולא השלימו? הכוונה לאריסטו. באתיקה אל ניקומקוס, באתיקה אל אוידמוס, וגם בספרים של אבו נאסר אל-פארבי, שכל אלה עסקו באתיקה, ולא ידעו לשים את הנקודה שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, כלומר לשם דעת אלוהים. אומר, כן, אז זה הרמב״ם התפעל מהמאמר של חז"ל. אומר, על זה הרב, אז הרב כאן מציין זה, שכתב הרמב״ם בחמישים משמונה פרקיו, שהוא מאמר מופלא ונאמר בכוח אלוהי, שחיברו בו אחרים ספרים ולא השלימו. האחרים זה הפילוסופים. על כן, בתחילת ברכות של חול, כשיוצאים ענייני הקדושה ופונים לענייני החולין, צריכים להקדים בערכת הדעת ותפילת התודה, שאז גם ענייני החול קדושים יהיו. עד כאן ברור? טוב. טוב, אנחנו עוברים לעמוד רש עין ה. אנחנו לא נקרא את כל התפילה כמובן. אנחנו בעמוד רש עין ה, וכאן יש אין הלכות. אין הלכות, יש רק נוסח התפילה. כן. לא. ואמר רבה, אז אני קורא כאן בעמוד רש עין ה. ואמר רבה בר חיננה סבא, משמי דרב. כל שאפשר לו לבקש, זה אותו חכם שדיבר מקודם. כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא, שנאמר, גם אנוכי חלילה לי מחתו לשם, מחדול להתפלל בעדכם. מי אמר את זה? שמואל הנביא, כן. כל דבר שאני חושב שחברי צריך, ואני מתפלל עליו, זה נקרא שאני מתפלל על חברי. זה שאלה מעניינת, כן? איך אפשר להתפלל על מישהו שיעשה תשובה? הרי תשובה... כן, אבל זה קשה. מה הקושי? שהרי תשובה זה פעולה רצונית. איך אני יכול להתפלל שהוא יעשה תשובה, נכון? רפואה זה לא תלוי רק בו. אז אני יכול להתפלל שיתרפא. אבל תשובה, איך אני יכול להתפלל על תשובתו? ואף על פי כן, מצאנו תפילות כאלה. אז מה ש... מה? מצאנו את זה. כן, יש כמה מקומות. כן, אני, ברוריה, אמרה, תתפלל שהם יחזרו בתשובה. אז יש דבר כזה. היא אמרה לרבי מאיר להתפלל שהמינים יחזרו בתשובה. כן, שזה דבר מפתיע. איך אפשר להתפלל על מישהו שיעשה פעולה רצונית שתלויה רק בו? עד עכשיו הסברנו את השאלה, והבינו מקור המחזק את השאלה. מה יהיה עם התשובה? אם ייתנו לי לדבר, זה אני יכול להגיד. התשובה היא שאנחנו לא מתפללים שאותו אדם יעשה תשובה, אלא שיזדמנו לו מציאויות שיעזרו לו, שיעוררו אותו לאפשרות של תשובה, אבל בסוף הוא יחליט. בסדר? כמו שאם אני מתפלל על מישהו שיתרפא, אבל הוא ממשיך לעשות דברים המזיקים לגופו, אין מה לעשות. בסדר?
אה?
למה לא? מה רבה? נכון, אבל הדברים הלא טובים האלה הם טובים. כן, לפעמים זה עוזר לאדם. הרי אם האדם לא עשה תשובה מעצמו, יכול להיות שאיזו סיטואציה קשה מחזירה אותו בתשובה. כן, אתה יכול לעשות חשבונות כאלה. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות במקום הקדוש ברוך הוא. למשל, לשפוט. אנחנו יכולים לשפוט. במקום הקדוש ברוך הוא, נכון? מי אתה שתשפוט? מי אני? אני בן אדם. כן. ואמר רבה, בר חינא נא סבא, משמד רב. כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, ואינו מבקש. נקרא חוטא שנאמר, גם אנוכי, חלילה לי, מחתו לשם, מחדו להתפלל בעדכם. אמר את זה שמואל הנביא. כשנושמו קולות באמצע הקיץ, ועמד להיות שם גשם שוטף באמצע הקיץ, שזה מזיק לתבואה וכו'. משורשי האמונה ויסודי החוכמה האלוהית הוא לדעת שכל דבר שבעולם, שממנו תוצאות לגורל חייו המוסרי והחומרי של האדם, אינו נעשה במקרה, כי כל המקרים כולם בהזדמנות בגישתם מכוונים הם לתכליתם. וכשהם נפגשים ומקושרים עם בחירת האדם שיוציאים אל הפועל לתכלית הטוב, הוא מתעלם מבלי להפיק את התכלית, הוא חומס את חוק המקרה ההוא, שהטוב העומד להיות, מהטוב העומד להיות נפעל על ידו. טוב, זה קצת מורכב מה שאומר כאן הרב. כן, קצת. למה אתה אומר מאוד? כדי להגיד אחרת ממני, למה? אני אמרתי קצת.
רציתי שהרב יענה על זה שאני אומר שזה הרבה.
אהה, אמרת הרבה או מאוד? מאוד. בואו נסביר, מה הכוונה? יש השקפת עולם שאומרת, הכל בהשגחה ישירה. כן? זה, ההשקפה הזאת היא אמנם מצויה בחסידות, מקורה בבעל שם טוב, אבל היא כמעט ולא קיימת אצל הראשונים. הרמב״ם, הרמב״ן, כולם עושים הבחנה בין דברים שבהשגחה ישירה, לבין דברים שבמקרה. בסדר? ולכן יש בעולם הזה דברים שבמקרה. אבל מה שהרב כאן מחדש, זה חידוש יפה מאוד, שהמקרים נוצרו כדי שנהפוך אותם לבעלי משמעות. כלומר, זה נכון, טיפת הגשם הזאת נפלה פה במקרה. אבל אם כבר היא נפלה, אמנם במקרה, תשתמש ב... מה?
בוא נבנה על זה
וורט, יפה. ואז אנחנו מעלים את המקרה, כלומר, המקרה הוא הזדמנות. ולכן זה לא במקרה שיש מקרה. זה החידוש של הרב. ודאי שיש מקריות, אבל המקריות הזאת היא איננה מקריות שאין לה תכלית. זאת מקריות שיש לה תכלית, שאני על ידי הפעולה שלי הופך את המקריות הזאת לתכליתית.
זה השקפה ממוצעת בין הראשונים.
נכון.
אוקיי.
מה?
אם ראובן מתכוון לעשות משהו ויצא לו משהו אחר, אז זה לא מקרה?
לא הבנתי. מישהו מה?
לא מישהו, ראובן.
ראובן?
כן.
ראובן?
מתכוון לעשות מצווה ולא יוצא מזה מצווה. יוצא משהו גרוע, אז זה לא מקרה?
זה מקרה, אבל שישתמש בגרוע לטובה. נגיד ככה, אדם תקוע, נפל לתוך הבור. אדם לא נופל לבור בכוונה.
כל
העם. הוא עכשיו בתוך בור. עכשיו, אדם לא עושה את זה בכוונה. עכשיו שהוא בבור, שימנף את זה. בכל המובנים. כן, מה אני עושה עם זה שאני עכשיו בבור? אפשר לעשות הרבה דברים.
אם יש לו טלפון.
אחד הדברים שאפשר לעשות זה להתפלל, למשל. כן? חייתני מגרדי בור. נכון? אז לא מיורדי בור, מיירדי בור. אז זה בדיוק מה שהוא אומר. יש חברו חולה, יכול להתפלל עליו, יכול לבקש עליו רחמים. אז הזדמנות, תשמש בזה. תשמש בזה לעצמך. יכולת להשתמש, כלומר, אתה עברת ליד חולה, לא התפללת עליו. אז הפסדת את האפשרות לתת ערך למצב שמבחינתך הוא מצב מקרי, והוא נועד, או עצם קיומם של מקרים, זה נועד כדי שתעשה מזה משהו. בסדר? טוב, זה מה שהוא אומר כאן. אז משורשי האמונה, שאני שוב חוזר לקרוא בפנים, משורשי האמונה ויסודי החוכמה האלוהית הוא לדעת שכל דבר שבעולם שממנו תוצאות לגורל חייו המוסרי או החומרי של האדם, אינו נעשה במקרה. כי, עכשיו למה זה לא נעשה במקרה? כי כל המקרים, אז יש מקרים, כי כל המקרים כולם, בהזדמנות פגישתם, מכוונים הם לתכליתם. כלומר, לא, זאת אומרת, מקרה נפגש במקרה, אז יכול היה להיות מפגש אחר, אבל זה המפגש שקרה. אז עכשיו הוא מכוון גם כן לתכלית. וכשהם
מה? למה הוא כותב משורשי האמונה? זה משהו ממוצע, זה משהו שהוא חידש עכשיו בעצם.
נו, אז הוא חושב שזאת האמונה. וכשהם נפגשים ומקושרים עם בחירת האדם, שיוציאים אל הפועל לתכלית הטוב. כן? אז אתה פגשת את זה פתאום. והוא מתעלם, מבלי להפיק את התכלית. הוא חומס את חוק המקרה ההוא. מהטוב העומד להיות נפעל על ידו. כלומר, אתה לוקח מן המקרה את מה שמגיע לו. מה מגיע לו למקרה? שישמשו בו לטובה. ואתה לא עושה את זה. מסכן המקרה.
להשתמש במקרה לרעה.
זה עוד יותר גרוע. אבל יכולת את המקרה הזה, במקום להשאיר אותו בצד, לעשות ממנו משהו. למה לא עשית? זה כמו שכתוב במשנת רבי אליעזר, יש מדרש כזה, שאדם שיש לו, יש לו שדות, הוא אדם עשיר. אין לו, לא צריך להתפרנס. הכל מסודר אצלו, יש לו חשבון, כל הזמן הכסף נכנס, הכל בסדר. אז מה יעשה? יחפש חורבה ויבננה. חפש, צריך לחפש. איפה יש מקום שעוד לא בנוי בעולם? משהו שצריך, תלך תעשה. כן? וכאשר...
למה?
מה? כי אתה אישית כבר לא צריך. אבל יש בעולם צורך, אז תחפש איפה הצורך הזה. זה מה שאומר. נכון?
לא תרתי לסת רחוק למקרה. מה זה חוק למקרה? או זה חוק או זה מקרה?
לא, יש חוק של מקרה במובן של אקראיות. אני אסביר למה הכוונה. יש דברים שמתרחשים בעולם, והם לא על פי סיבתיות ברזל, אלא זה יכול לקרות כך, יכול לקרות אחרת. אבל אם כבר זה קרה, אז זה הזדמנות. המקרה הזה הופך להיות הזדמנות. חוקו של המקרה, הכוונה מה שמגיע לו, כמו לחם חוקו.
כן. פעם בשבוע שעברה, מספר שיצא, זה יכול להיות כזו
כזו. אז זה הזדמנות. כן, יפה. לא. עכשיו, וכאשר אדון כל המעשים, מה? התשובה היא לא. כן, הדוסים כל הזמן אומרים את זה. הדוסים כל הזמן אומרים, כל דבר זה מת השם יתברך, זה בכוונה, זה לא קרה במקרה. אני לא יודע מאיפה הם לקחו את זה. הרמב״ם לא חושב ככה, הרמב״ן לא חושב ככה, ספר החינוך לא חושב ככה.
הרב עכשיו אמר שהבעל שם טוב אמר ככה.
אבל הוא לא ענה את זה. כי הוא בכלל לא הקשיב לזה שיש מחלוקת בדבר. הוא כמו הדתיים שיש להם דעות, וכאשר אומרים להם שיש דעות אחרות, הם לא מקשיבים בכלל. כן?
כן. עולם יודע כזאת.
למה לא? זה דת היהדות. למשל, ירמיהו הנביא אומר, למה נחשבנו כדגי הים? נכון? ירמיהו מתלונן. מה, אנחנו כמו דגי הים? אז זאת אומרת שדגי הים לא מושגחים. זה הוכחה שהרמב״ם מביא במורה נבוכים מירמיהו. מה? הדג של יונה, כן, אבל סתם דגים, דג גדול אוכל דג קטן, פלופ כזה, כן? זה משהו מזעזע, כן? מסכן אדם, כן.
הכוונה שיש מציאות בלי הקדוש ברוך הוא, או ש...
לא.
או שיש לו שליחים ש...
לא, לא זה ולא זה, לא זה ולא זה. כל המציאות, הקדוש ברוך הוא יודע אותה, הרי אין דבר שהשם לא יודע. השאלה אם על כל דבר השם משגיח. מה פירוש דבר, כל דבר השם משגיח? האם יש משמעות לכל הנעשה? במילים אחרות, זה שירד גשם זה חשוב מאוד. האם זה חשוב שהטיפה הזאת טיפול פה או טיפול שם? זה באמת לא חשוב. לכן זה מקרה.
מה
הרזולוציה?
השם יתגלה בעריכה.
למה זה קשה לתפוס? למה? הרי... אלוקות אין לי בעיה, השאלה אם זה השגחה, זה שני דברים שונים. אני שואל אותך, האם זה משנה אם הטיפה הזאת טיפול? ההחלטה שלך שזה משנה איפה הטיפה טיפול, היא צריכה ראייה. אולי זה לא משנה. הרי עובדה שגם אתה לפעמים אומרים לך אתה רוצה ככה או ככה, ואתה עונה לא משנה. נכון? זאת אומרת...
כן, אבל זה מתגש על האדם שיש לו בחירה חופשית.
אז גם הקדוש ברוך הוא יש לו
בחירה חופשית. האדם הוא להגיד שיש לו בחירה חופשית.
גם לקדוש ברוך הוא.
לקדוש ברוך הוא יש בחירה חופשית.
יפה, אז לא רק האדם. זאת אומרת...
הוא בוחר אם הטיפה תיפול פה או פה?
לאו דווקא. הוא יכול להגיד לא משנה. כלומר, יכול הקדוש ברוך הוא לומר, אני רוצה שטיפות תרדנה. אבל האם הטיפה הזאת תיפול כאן או שם, אף על פי שאני יודע לאן הטיפה תיפול, אינני מייחס לזה חשיבות. מותר לו. פשוט דברים חסרי חשיבות. כן.
לא מובן בכל הדברים שכתוב שעל כל עלה ועלה, על כל צמץ אש מלאך שומר לו גדל. אז זאת אומרת, זה אין בחירה. לא?
אתה מתכוון לומר שאם יש מדרש שאומר שאין לך עשב ועשב, שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל, זה אומר שיש השגחה פרטית על כל דבר, נכון? זה מה שאתה אומר. תיקנתי את השאלה קצת. הרמב״ם בספר מורה נבוכים מביא את המאמר הזה, והוא מסביר אותו בדיוק הפוך. הוא מסביר שהכוח הטבעי מגדל כל דבר, זה המלאך.
זה מלאך, כוח טבעי זה
כן. מלאך. הוא מביא ראייה שגם היסודות נקראים מלאכים, שנאמר עושה מלאכיו, רוחות משרתיו יש לו הט, שהאש והרוח הם מלאכי השם.
אז שליח.
כן, אבל זה שליח לא במובן המכוון, אלא במובן שהקדוש ברוך הוא הניח בעולמו את היסודות, על מנת שיפעלו את פעולתם. כן, זה הרמב״ם אומר במורה נבוכים. חשבתי שאנחנו לפני לא שלומדים את הרב קוק, למדנו מורה נבוכים. איך אפשר שלא? כן.
מה? החסידות או הבעל שם טוב לקחו את
היסודות להנחה? מאיפה החסידות והבעל שם טוב לקחו את הדעה ההפוכה?
כן.
שאומרת שלכל דבר יש ההשגחה. אני חושב מסברה. מסברה.
ומה הקבלה?
לא, בקבלה אין דבר כזה. פעם התווכחתי עם איזה רב שכתב באחד העלונים שלפי הקבלה יש השגחה על כל דבר. אז שאלתי אותו מניין לך. והוא לא יודע מה לענות.
לא קשור
למחוקת
בין צמצום כפשוטו או לא כפשוטו,
כל הדבר. לא, לא, לא קשור בכלל. בכלל לא קשור. לא קשור.
טוב. כל הנושא שכתוב בכל מה שהשם עושה, הכל לטובה, אז זה פורח גם את הדבר הזה בעצם.
למה?
הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים לא מכוונים, אז מה...
לא, הכל לטובה. עצם מציאות המקרה בעולם גם זה לטובה. זה בגלל מה שהרב כאן אומר. זה שיש דברים במקרה, גם לזה יש תפקיד. יש תפקיד למקרה. זה מה שהוא אומר. עכשיו, יוצא לפי זה, שאם יזדמן לי מקרה ואני לא מתפלל עליו, אני השארתי את המקרה במקריותו. חמסתי מן המקרה... את ההזדמנות שהייתה בו להתעלות. ברור? הביאו לך כיבוד ואתה לא מברך. חבל, הבאנו כדי שתעשה ברכות. לא העלית את זה. טוב. אז מה שאומר כאן, אם כן, וכאשר אדון כל המעשים, שם חוק עולם זה של התפילה, שתהיה מכוננת עמודי המוסר והדעת את השם, ולפיכך מועילה להפיק תכלית בקשתה, הרי למה הקדוש ברוך הוא עונה לתפילות? לא בגלל שאנחנו נודניקים והוא שומע לנודניק, אלא בגלל שהוא יודע שעל ידי שתענה התפילה, תתגדל דעת השם בעולם. אם כן, בהיפגש יחד, הצורך של התפילה, עם ההתעוררות הראויה לה, ותנאי המצב המתאימים לה, נדע את היותה דרושה בזה, לתוצאות שלמות תכליתה. והנה ההרגשה הטובה שבאדם התפללו על חברו, היא מחוברת משתיים. למה אני מרגיש טוב אם התפללתי על חברי? משתי סיבות. ידיעת השגחת השם יתברך ותכלית ההנהגה האלוהית בבריאה לצד המעלה המוסרית, עם אהבה אמיתית הפנימית לחברו. כלומר, יש שני דברים. הדבר השני זה שאני אוהב את חברי. זה אני מתפלל עליו. אבל הדבר הראשון זה שאני שמח שהתפילה מועילה לתכלית העולם. שגם היא, האהבה הפנימית לחברו, שגם היא מגיעה לשורש הקשר המאחד את כל האדם, על פי צרכיהם החומריים ועל פי רגשותיהם הנפשיים, אל רוממות התכלית הכללית. על כן, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, הרי הגיעו המקרים במסיבותיהם לידי כך, שיהיה לו יחס ידיעה וקירוב אל הצריך לרחמים. ואם אז בשעה המוכשרת יחסר את הטובה של מילוא חוק ההרגש הקדוש הזה, שבבקשת התפילה, נקרא הוא חוטא ומפסיד גם לעצמו וגם לחברו. ביות מציאות המצב המתאים מורה את הצורך שיעזור חברו על ידי התפילה יוצאת מלבבו הוא דווקא.
מה לפי זה, אז אם אני מתפלל ואין לי באותו רגע כאילו איזה רגע של מקרה שפגשתי איזה משהו, אז אין לי סיבה להתפלל.
אם אין רע בעולם אין מה להתפלל. למה אנחנו
פוגש את הרע? אם אני לא
אתה לא צריך לפגוש. גם הידיעה זה פגישה. אני יודע שירושלים לא בנויה. כן? אני מתפלל על זה.
אם לא אכפת לי.
אז זה גרוע מאוד. זאת אומרת, התפילה היא המבחן לאדם איפה הרצון שלו נמצא. זה מה שהרב מסביר במעין הקדמה של מוסר אביך. טוב, עד כאן להיום.